טוב, אני חושב שהיום אנחנו ככה נמצא את הנושא, נגמור ונסיים אולי את הנושא של מבנה הסיפור, לא את כל הנושא של המבנה, אבל את החצייה והאופנים השונים של הסיפורים בדיון בפרשת ריש לח. בואו נגיד כמה מילים, דיברנו על הסיפור הראשון, הבאנו אותו כדוגמה למשהו, כן? אני רוצה להשלים את הדוגמה הזאת בדיון עכשיו. כמובן שבביקורת מתייחסים לסיפור שבאמצע כסיפור בלתי שייך. זה סיפור שהוכנס הנה על המאבק עם האיש. בואו נבחן רגע את הסיפור של המפגש של יעקב עם עשיו ללא מה שקורה באמצע בציר המרכזי שלו. זה ציר מרכזי ארוך במיוחד. אתם זוכרים כמה פסוקים זה? כמה? 9 פסוקים. בואו נבדוק רגע את מה שקורה בסיפור ללא הציר המרכזי, שזה מה? זה מפסוק איזה עד פסוק איזה? נו, תפתחו פרק למד ב, מפסוק טוב, זה תלוי מה אתם מחזיקים, ברויר או קורן או מקראות גדולות, או יש כאן מחלוקת מסורה איך לחלק את החלוקה הנוצרית שהיא מתחילה קצת לפני הסיפור שלנו. אז מה אתם מציעים שנכתוב? מי מחזיק? יחזיקו כל הפרויריסטים פה, ירימו את ידם? רוב המחי. אז אנחנו הולכים לפי תנ"ך ברויר, מפסוק וישלח ד' עד פסוק מה? עד כף ד' דיינו 21 פסוקים. עכשיו מה עם החלק האחר בסיפור? פרק ל"ג מ-א' עד, דיברנו אז על שאלת התיחום עד כה, בצריך פסוקים. למה א' עד כה? מכיוון ששלושת הפסוקים האחרונים, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בזור מפדן הרב, ואיכן את פני העיר ואיכן את חלקת הפודה של מטש הרעולו מיד מחבור ומשכם במאה כפיתה, יעקב שם נזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. שלושת הפסוקים האלה, לאן הם שייכים? אין, זה לא סיפור בפני עצמו, נכון? זה לא יכול להיות סיפור, אין כאן כלום כדי שזה ישמש סיפור בפני עצמו. או שזה שייך לסיפור קודם, או שזה שייך לסיפור הבא. המחלק הנוצרי, לאן הוא שייך את זה? לסיפור הקודם. אני חושב שזה תודה. זה לא שייך לסיפור הבא, למרות שיש כאן איזו נקודה אחת שאולי גם שייכת, והיא שכן. העובדה שהגיעו לשכן, הסיפור הבא קורה בשכן. אבל לפי דעתי, שלוש הפסוקים האלה שייכים עדיין לסיפור המפגש בין יעקב לעשיו. את זה אני רוצה להוכיח קודם כל באמת למען התיחום, גם מבחינת התוכן וגם מבחינת הסגנון. מבחינת התוכן, אז נאמר ככה, המפגש עם עשיו שימש מחסום לפני יעקב שלא אפשר לו להיכנס לארץ כנען. עד שהוא לא סילק או לא התגבר על החסימה של עשיו ו-400 איש אשר עמו, יעקב לא יכול היה לחדור פנימה. ובעצם סיום הסיפור שבו יש התגברות על בעיית עשיו ואנשיו, זה במה? במימוש התוכנית של יעקב להיכנס לארץ כנען. הרי יעקב יצא מחרן ומטרתו לבוא לארץ כנען, ובאמצע הוא נפגש עם איזה בעיה. מתי הסיום של ההתגברות על הבעיה בא לידי ביטוי? בזה שהוא מגיע לשכם, שזה שער כניסה לארץ. לכן, בואו של יעקב שכם היא בעצם הסיום האמיתי של פרשת עשיו. מבחינה זו, פיזור הדמויות של סיפור יעקב ועשיו נעשה כבר בפסוק ט"ז, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו צעירה ויעקב נסע סוכותה, כאן פיזור הדמויות, אבל כבר פה בסוכות יש תוספת, ואיבן לו בית ובמקרה הוא עשה סוכות על כן קרא שם המקום עוד סוכות, תוספת שנייה, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. עכשיו יש ברשתי התוספות האלה איזושהי חשיבות שאני לא הייתי רוצה להכיר עליה את הדיבור, אבל אני אגיד את זה בחצי מילה. כמה זמן שהה יעקב בסוכות ובשכם? לגבי סוכות אין לנו תאריכים, לגבי סוכות אנחנו יכולים להגיד שזמן לא מועט. הרי היה הוא בונה בית, אדם בונה בית, בונה בית, לא בשביל חודש, אפילו לא בשביל שנה. ואחר כך בשכם, גם הוא משתהה הרבה זמן. הרי היה, הוא קונה שם שדה, קונה שם משטח אדמה. אני אגיד לכם את דעתי כמה זמן בערך לקח לו שתי השאיות בסוכות ובשכם, לפי הערכתי שש שנים בערך. באמת לא נגפה. מה? הוא לא יותר פחות, חז"ל אומרים הרבה פחות. חז"ל התחילו מזה שהיה צריך לעכב את יעקב מתחילת עשו ועד חזרתו לאביו 22 שנה. מאיפה לקחו את 22 שנה האלה? מי עושה? אז לא, זו שיטת עבודה דרשנית. 20 שנה יש לנו, כן? זה לא... אין בעיה, 20 שנה יש לנו מפורשות. אז אני טוען שכאן הוא התעכב כמערך סוכות ושכן בערך 6 שנים. מאיפה אני לוקח את זה? מפרשת אונס דינה. למה אני לוקח את זה מפרשת אונס דינה? אם דינה, אם חשקה נפשו של חמור, של שכן, חשקה נפשו בדינה, הוא רוצה לתת אותה לאישה, והוא ענת אותה גם לשם לצורך העניין הזה, הוא דבר שדינה הייתה בת נישואים לפי הנורמה המקובלת בחברה המסורתית הקדומה והלא קדומה, בת הייתה ראויה לנישואין שהגיעה לבגרות, דהיינו דרך אם לא השתנו הצבעים אז דרך מ-12-13. בת שש הייתה דינה כשיעקב יצא מחרם. מאיזה אני לוקח את הנתון הזה? מה היא אחרונה? אחרונת הנולדים לפני העיכוב של 6 שנים של מתי יצא אנוכי גם אנוכי לביתי. אז בת שש בערך היא הייתה כשיצאו. פרשת האונס בשכם הייתה, כמו שאמרתי, הייתה בערך בת 12-13. אז תוציא מפה, יעקב היה בדרך כמה חודשים, תוציא מפה לסוכות ולשכם גם יחד כ6 שנות התעכבות. זו התעכבות מדהימה ביותר, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על העיכובים של יעקב, נכון? בחרן. כן? סוף סוף הוא מגיע למה הוא לא יורד לבית אל? בדיוק, עוד הוכחה. שמעון ולוי הם אנשי חיל שמצליחים להרוג את כל אנשי שכם. אמנם בשכם של אותה תקופה לא ישבו 70,000 ערבים, אבל ישבו שם בטח כמה עשרות משפחות. יש להניח, עיר בתקופה ההיא, עיר אם לא הייתה עיר בינלאומית, היה מדובר בכמה עשרות משפחות שישבו שם בסך הכל. וסתם אני אומר את זה כדי שתהיה לכם פרופורציה בדיון המוסרי על פרשת מנהיגת שכם. אז צריך לזכור שלא היה שם השמדת עם, אלא היה שם השמדת אפילו לא כפר, משהו, וכולם היו קרובי משפחה כמובן. זאת אומרת, זאת הייתה השמדת משפחה. בסדר, לא היה צריך להשמיד אותם, אז לא היה צריך להשמיד אותם, אם כן או כן, אבל רק פרופורציות שכבות. עכשיו ככה, מה אמרנו? שמעון ולוי. אם שמעון ולוי יכולים לעקוף בחרד את כל האנשים, סימן שהם היו, הם לא היו ב-12. הם היו צריכים להיות כבר בגיל גיוס. גיל גיוס מהו? 18. נו, מתי הם היו כשיצאו, כשיצא יעקב לחרן? שמעון ולוי? לא. מה? 13 בערך גיל בר מצווה. 12-13, תלוי מי, שמעון לוי יש ביניהם הפרש. תנו שוב, כדי שהם יגיעו לגיל, לגיל בחרות. אתה יודע מה אתם צריכים להוסיף? שש שנים. הגענו מכיוון אחר, הגענו לאותו חשבון. ואז אנחנו שואלים שאלה גדולה, טוב, את ההשתאות של יעקב בחרן, שהתורה מבקרת את זה, כמו שידענו בשבוע שעבר, אנחנו הבנו. אבל מה פשר ההשתאות אחרי שהוא כבר בא לארץ כנען? התגבר על הכפר, על המחשב של הכפר. מה עכשיו הוא משתה בסוכות ובשכם כל כך הרבה שנים? יש מישהו איזה השערה? תענו לי לפחות על סוכות. לא, אבל אין תחשב. נו, מה אתה עונה על שכם? לא, אבל לפני שהם לא עושים את זה.
אי,
זה אחרי שכבר, אבל זה אחרי ההתקבול. אני מדבר עד אומץ דינה. עד אומץ דינה, ומיד אחרי אומץ דינה הם ברוכים. אני שואל, למה אני אתקבל כל כך? מה? אין שום תופס. עשיו מציע ללוות את יעקב. מה יעקב אומר לו? תלך. מה? אז מה? אז אתה הלך לדרכך, עד אשר אבוא אל אדוני צעירה. אני לא יודע למה הוא אמר את זה. באמת משפט תמוע, מה יעקב רוצה לומר? אבל בכל אופן, אחרי שעשיו הלך לדרכו להר צעיר, יעקב קודם כל חיכה שנתיים. במקום, בסוכות. כלומר, בעבר הירדן המזרחי הצפוני, חיכה שנה, שנתיים, שיהיה בטוח שהוא לא... לא מתקרב, שעשיו לא יזכור אותו, ושלא יהיה שום הווה אמינא שבאמת הוא הולך להר צעיר. אחר כך הוא חטא את הירדן, והלך לשכם, כי זאת הדרך, ובשכם הוא חיכה עוד כמה שנים, כדי לא להגיע יותר מדי קרוב לעשיו. כי באמת היד שלו היה חברון. חברון הייתה משפחת אבים, אבים היה בחברון. חברון היא נמצאת די מקביל להר צעיר. ובייחוד אם באותה תקופה הם ישבו, אנשי דוב, סבא אנשיו ישבו גם מהצד המערבי של הערבה, אז חברון זאת התקרבות מסוכנת. אז כנראה ששוב, הצל של עשיו, הטראומה העשבית, אני לא מוצא שום הסבר אחר לעיכוב הגדול שלך בדרכו של יעקב פה. אז טוב, אם אני צודק, אז שוב, ההתעכבות מסוכות וההתעכבות בשכם, שתיהן קשורות לסיפור על עשיו, לרצון לשמור על מרחק מעשיו. הלאה. גם המילה שלם, שלדעת הפשטנים כמו החזקוני, זה שמו של מקום. שלם עיר שכם. אבל לדעת רש"י ולדעת חז"ל, זה תיאור ליעקב. בין כך ובין כך, זה רומז כנראה לסיפור הקודם. כמו שרש"י פירש, מה זה שלם? שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. בקיצור, הסיפור הקודם, שיש בו צמיעה, ויש בו חסרון ממון, מסתיים בזה, ויבוא יעקב שלם. עכשיו, איזה עוד דברים בתוכן יכולים להתקשר לסיפור הקודם? למה הוא בונה מזבח, מפיל מזבח בשכם? מה זה, איזה אקט של מה זה? תודה על מה? על ההצלה, הוא שם ברך הגומל, ולא ספק, על ההצלה מעשיו. ואיך הוא קורא למזבח? אל אלוהי ישראל, זה הפעם הראשונה שעושים שימוש בשם ישראל, והשם ישראל מאיפה הוא בא? עם המאבק עם אותו איש, עם המלאך בסיפור. אז מכל הבחינות אתם רואים, וחוץ לזה יש כאן עוד שתי מילים, וייחן את פני העיר, שתי מילים שמשמשות כמילים מנחות בסיפור הקודם. מחנה, מילה מחנה, ששורשה חנו, מופיעה במהלך הסיפור הקודם שש פעמים. וייחן משלימה לשבע. זו הפעם היחידה שזה מופיע כפועל. וגם פני, זו מילה שמופיעה המון. הסיפור הקודם כמילה מנחה, פני אלוהים, פני עשיו, פני יעקב, פנים, פנים, פנים אל פנים, ממש מילה שחוזרת המון, והיא מילה מאוד חשובה בסיפור הקודם. והנה שתי המילים האלה, ויחן פני, מופיעות גם פה בקשר לשכם. מכל הסיבות האלה, אני רואה בסיפה הזו, בעלייה לשכם, את הסיום של הסיפור. אוקיי, זה לא חשוב כל כך. חשוב, אז זה לסיום. עכשיו, נראה. אני רוצה לבדוק את, את הסיפור כמשהו בלי מה שקורה באמצע. זה סיפור על מפגש יעקב ועשיו. מה היה, איזה סוג סיפור זה? ואיזה מבנה מתאים לסיפור? מה? מה הבעיה? חששות לקראת המפגש, מה צריך להיות במרכז הסיפור? המפגש, ואחר כך לאט לאט הסרת המתח והפתרון. לסוג כזה של סיפור שיש בו בעיה, בעיה צריך להתגבר עליה. כן? אז מתאים מבנה קלאסי של סיפור בעיה ופתרונה, זה סיפור של מבנה חייסטי שמציג את הבעיה ומביא אותה עד לציעה באמצע הסיפור, והחצי השני של הסיפור פותר את הבעיה בדרך הדרגתית עד הפתרון המושלם. האם במרכז הסיפור נמצא הפתרון של הבעיה? מה הפתרון של הבעיה? או איפה הבעיה מגיעה לשיא הדרמטי שלה? כלומר, המפגש עצמו, האם זה נמצא במרכז הסיפור? כפי שהוא לפנינו, גם אני... מה? לא. כבר בעיה. איזה מין סיפור? סיפור שכל עניינו והמתח לקראת המפגש, והמפגש עצמו נמצא אי שם באמצע המחצית השנייה שלו. באיזה פסוק? היי. היי הוא דל. דל. מתוך 20 פסוקים, זה לא באמצע. האם המבנה של שתי המחציות הוא מבנה חייסטי? בואו נבדוק. נבדוק אם המבנה הוא חייסטי, טוב? בבקשה. מה הנושא הראשון, מה המרכיבים השונים, הפסקאות השונות במחצית א'? נו? וישלח יעקב, מי פסוק ד'? מפסוק ד' עד פסוק ז', מה הנושא של הפסוקים האלה? מה? לא שומע, מה? מה הם אומרים למלאכים? באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות. עכשיו 400 איש, מה זה במקרא? לא, לא. זה גדוד. גדוד. 400 איש זה גדוד. כלומר, הוא הולך לקראתך עם גדוד חיילים. זה מה שהם אומרים לו. זה ברור שהנושא של א', אם כן, מה הקטע של, מה, איזה כותרת הייתם נותנים לפסקה הזאת? האיום. זה מעיין. הוא מפחד מעשיו, עשיו הולך לקראתו עם גדוד חיילים. זה מפחיד. ולכן מה? מתחילות הפעולות. הפעולה הראשונה, חז"ל סיכמו את הפעולות האלה לא לפי סדרן בכתוב, התחיל עצמו לשלושה דברים, אומרים חז"ל. למה? לדורון, לתפילה ולמלחמה. מה הדבר הראשון שהוא מתכונן לקראתו? מה? איך? הוא חוצה את העם. חצייה. אתם רואים, גם יעקב הצדיק משתמש בשיטת החצייה. זה מאוד חשוב. מה כתוב? איזה פסוקים זה? חטא בתא. שימו לב, וירא יעקב מאוד וייצר לו, ויחד את העם אשר איתו לשני מחנות. ומה הוא אומר? אם יבוא עשיו ונורא אל המחנה האחת ועיקרו, זה היה המחנה נשאר לפלטה. חדר הוא שהוא התקין עצמו למלחמה, ורשי גם בעקבות הדברים האלה של חז"ל אומר, איך זה היה המחנה האחת לפלטה? על כוחות ילחם עמו. זה נראה לי מופלג. הכוונה של חז"ל להתקין עצמו למלחמה, שאם עשיו יילחם, אז המחנה הנשאר יברח. זו הכוונה למלחמה. לא למלחמה שהוא יילחם. וכן וייצר לו שמא יהרוג. לא נראה, המצב של יעקב לא נראה כל כך,
שמול גדוד של 400 איש הוא ילחם עם 4 נשים ו-12 תינוקות. לא תינוקות, אלא כן, חלקם תינוקות ממש. עם מי הוא ילחם? כלומר, היה מחנה הנשאר מפלטה שאני אברח. אני, או מי שישאר בו. כשהחיילים שלצד יהיו עסוקים בטבח, אז החצי השני הרחוק יותר יברח. אבל זה לא חשוב. מה הדבר השני? תפילה. מפסוק י' עד נו, אתם איתי? עד י' ג' תפילה נואשת, הייתי אומר. תפילה נינם יד אחים יד עשיו, כן יבוא ויקני הם על בנים. מה השלב הבא? דורות. ראשון הכתוב, מנחה. מילה חשובה גם כן, מחנה, מנחה, מתחלף כל הזמן. ובכן, מפסוק י"ד עד מה המטרה? מה המטרה של שילוח המנחה? מה?
החפרה פניו.
נכון. החפרה פניו במנחה הולכת לפניי, ואחרי שנראה פניו אולי יישא פניי. תשימו לב למילה פנים, שאמרתי גם שהיא מילה מנחה בסיפור. תראו, בפסוק הזה מופיע 4 פעמים. כי אמר, החפרה פניו במנחה הולכת לפניי, ואחרי כן נראה פניו אולי יישא פניי. פניו, פניי, פניי, פניו. והדבר האחרון שקורה פה זה מה? מה זה? מעבר היבוק. אתם יודעים מה זה מעבר היבוק? לא יודע למה זה ככה, אבל ספר עתיק שעוסק בהלכות אבלות נקרא מעבר היבוק. בקבלה כנראה מעבר היבוק נחשב למעבר בין העולם הזה לעולם הבא. אינני יודע, ניסיתי בסיפור להבין מה הדיף, למה מעבר היבוק נחשב לחצייה של העולמות, ולא הבנתי. לא משנה, זה לא... מה?
זה קבלה עם העולם?
אולי. אז זה מעבר היבוק. מעבר היבוק. טוב, זהו, אין מה לכתוב. שהוא הביא את כל השרלופה על את מעבר היבוק. אוקיי, עכשיו בואו נבדוק את המרכיבים במחצית השנייה של הסיפור ונראה מה, איך היא בנויה. בבקשה, מה הדבר הראשון שהסיפור במחצית השנייה מספר לנו? כן, בסוג א' אחת, ויפה יעפוב עיניו ויער, והנה מה? עשיו בא ועימו 400 איש. שימו לב, באנו אל אחיך ו400 איש עימו. כלומר, מה שכאן הוא שמע מהשליחים שלו, פה הוא רואה במו עיניו. טוב, מה הוא עושה בהמשך? א' 2 עד ב', כן? ויחד את הילדים וכולי, ואת יוסף אחרונים, אחרון אחרון חביב. ויחד את הילדים, שימו לב, ויחד, אתם רואים? אם תשאלו רגע, הרי הוא כבר חצה קודם בדיוק, קודם זה היה תרגולת, עכשיו הוא עושה את זה בפועל. מה הדבר הבא? בפסוקים ג' עד ז', תראו המפגש, זה מחק, מחק, עד יודע על איך מה הנושא? כן, המסע ומתן על המנחה, זה מי עוד ב' עד י"ז
מה הנושא? הפרידה? זה גם המסע ומתן על הפרידה, כי זה לא הולך סתם. סתם רוצה ללוות אותו, ומי יונחה עד כך שכם, הקבוצה לשכם. אז מה שבלט על הלוח זה שאופי הקבלה בין שתי המחציות הוא אופי ישר, מכיוון שהאיום והאיום החצייה והחצייה במקום תפילה מה תראו מפגש עם הצו, תכף נדבר על זה, זה מקביל לפסוקי המנחה, שילוח המנחה, זה המסע ומתן שיקח את המנחה, שעשה ייקח את המנחה, וכנגד מעבר היבוק, המסע ומתן על הפרידה והפרידה פיזור דמויות. תכף נראה. באופן כללי יש כאן דברים שצריכים לסבר, אבל באופן כללי, מה הכותרת המתאימה לשתי המחציות? ההכנות למפגש? לעומת המימוש, ומכאן ההקבלה הישרה, המימוש של משהו, מה שתוכנן נעשה פחות או יותר באותם שלבים ובאותו סדר כפי שהוא תוכנן. טוב, יפה מאוד, אנחנו מכירים, זה המבנה המתאים להראות שהכל מסודר, שכל התרגולות בוצעו לפי הסדר, זה מה שמכיר לסיפור כזה, סיפור שמעמיד את המפגש בשיא המתיחות, ושאתה מתכונן אליו בדריכות עצומה, במקום להכניס את המפגש למקום האמצעי המרכזי, מה נותנים לנו? את תיאור המפגש פה, באמצע המחצית השנייה. עכשיו אני אגיד עוד הרבה יותר חמור מזה. לא רק שהמבנה הוא לא מתאים לאופי הסיפור, אלא שיש כאן משהו משונה ביותר בסיפור הזה. משונה ביותר. הסיפור בחצי הראשון רווי מתח. מה זה מתח? אימה, חרדה. אתה מצפה למשהו מסמר שיער שעומד לקרות פה. העצבים שלך נמרטים יחד עם עצביו של יעקב. ביטויי החרדה נמצאים גם בהופעת האיום, גם כאן בחצויה והתירו. זה דבר מדהים שהמקרא מתאר את הפסיכולוגיה של יעקב. ויירא יעקב מאוד וייצר לו. וכדי שלא יהיה ספק בחרדה שלו, אתה שומע מיטיל, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ויקאו והיה המחנה הנשאר לפלטה. אז אתה שומע את התפילה הנפגשת שלו, ושוב, זו תפילה של אדם שנתון בחרדה קיומית עמוקה. ירא אנוכי את עשיו ויבוא ויקא מהם על בנים. הוא צופה כאן קטסטרופה, השמדה. אנחנו עוברים למחצית השנייה, אווירה פסטרלית הייתי אומר. הוא נושא את עיניו, רואה 400 איש. היית מצפה לאיזה ביטוי של חרדה, חלחלה, התמוטטות. טוב, אז באים, שם בנו 400 איש. אחד הוא חוצה את הילדים. אתה מצפה שוב, איפה זה עירה ויצר לו? איפה, אם יבוא את סבא למחנה אחת, שכמה היה מחנה נשאר לפלטה. כלום אין פה במחצית הזאת. טוב, אפשר תרץ בדוחק שאין זמן עכשיו לפחד. לא, עכשיו הגיע רגע האמת, כאן צריך להתעשת. כשהסכנה רחוקה יש מקום להיות בחרדה ולפחד ולבטא פחדים. כשרגע, אחרי שהתפללת ועשית את כל ההכנות, עכשיו צריך באומץ לב לגשת אל השואה. או אל הלא שואה. אז זה תמוץ בחוק. לכתוב יש הרבה אמצעים, אם הוא לא רוצה לתת לנו כאן את תחושת האימה. אז יש לו הרבה אמצעים לתאר את הדברים האלה בצורה אימתנית, והכתוב אינו עושה דבר מכל זה. להפך, כל כך רגוע מאוד. סוף סוף אנחנו מגיעים למפגש ואנחנו ממש משפשפים את עינינו. זה מה שבתפילה הוא אמר, פן יבוא עשיו ופן יבוא ויקני אם על בנים. על מה הוא דיבר? יש כאן ללא ספק פרשת המידע הכוזל. עשיו רץ לקראתו, מחבק אותו, מנשק אותו, בוכה, שופך דמעות, איזה עשיו אנושי, חם, משפחתי, על מה דובר פה רבותיי? היה כאן, מה קרה פה בסיפור הזה? הסיפור הזה מציג, מעלה את רמת המתח לגבהים בלתי רגילים, ואחר כך מתברר שלא היו דברים מעולם, סתם. וזה ממשיך.
הוא שלח מנחה לכפר את פניו של עשיו. כלומר, מה התפקיד של המנחה הייתה? החפרה פניו, אולי עשיו פניו, מה? לרצות, לפייס אותו. ומה, איך אתה מבין לך את כל זה? לא, מה שאתה רוצה, הוא חייב מבין. הוא שואל לו, מה זה? יעקב נבוך, מה הוא יגיד לו? הוא יגיד לו, שאני פחדתי ממך, איך אפשר? יעקב, מה, תיקח את זה, ואתה אומר, מה פתאום? מה, יש לי רב, מה אתה רוצה? תשמע, תיקח. והתכלית של המנחה משתנה. אם פה המנחה הייתה לכפר את פניו, אולי יצא פניי, בדיעבד, כשמתברר שעשיו לא חשב על זה בכלל, אז זאת מנחה שהופכת להיות לכבוד ראיית פנים. זה הבדל גדול. מנחה לכפר, היא צריכה לבוא לפני ראיית הפנים. כלומר, כדי שבכלל תהיה מוכן לראות אותי ולא להרוג אותי, אני שולח לך מנחה. כלומר זאת מנחה שהיא על ראיית פנים, איפה זה כתוב אגב? שזה על ראיית פנים? כן, אז רואים אדם חשוב, אז נותנים לו מתנה. זה היה נוהג בימים קדמונים. כשפוגשים אדם חשוב, מביאים לאדם החשוב הזה מתנה. איפה אנחנו רוצים את זה למשל? מה? איפה מוצאים שראיית פנים, מה? עולת ראייה, זה נכון, זה הרעיון של עולת ראייה. אתה בא לבקר את הקדוש ברוך הוא בהיכלו, אתה מביא לו מתנה. מלכי צדק, זה לא בדיוק, זה לא, זה שם קבלת פנים, זה לא בדיוק. אתה פרוע, אתה רואה שיש לו. אבל איזה מתנה הוא נותן לפרוע, אני לא זוכר. אתה רוצה את זה אצל שמואל, כשרוצים לבוא אל שמואל, שאול והנער, אז אני שואלים, מה ניתן לו? מוצאים את זה בעוד מפה, לא משנה. אז המנחה שמטרתה הייתה לפייס ולרצות, הופכת להיות מנחה על ראיית פנים שבאה לאחר ראיית הפנים. זה הכל קיצור, אתה עומד תמיה כאן ואומר, מה? על מה היה הרעש במחצית הראשונה? אחת ממשתה. יכול להיות שיעקב הייתה טעות בערכה. טעות מודיעינית בערכה. כמו שעכשיו הייתה, מדברים על הטעות המודיעינית הגדולה שהייתה, מישהו אמר בטלוויזיה, ככה כל זה, לזה דיוויזיה סורית מסכנה שהזיזו לחרמון, כמעט פרצה מלחמה. דיוויזיה סורית מסכנה, הכוונה כמה מאות טנקים, כמה מאות מגמשים, אז בגלל זה כמעט פרצה מלחמה, תראו מה, עולה לנו אותו אחד, בא למידע הזה, יהודה גיל, שמו. מה? בגלל שזה, כאן בגלל 400 איש, שולפי חרב, רוכבי סוסים, כמעט פרצה פה שואה. מה ממש? אז יכול להיות שליעקב הייתה פשוט טעות בערכת המצב. אבל מה? זה לא משנה. הוא בוודאי היה צריך לעשות את ההכנות לרע מכל, נכון? זאת הדרישה שאנחנו נדרש גם מהפוליטיקאים שלנו. אל תחזרו על שגיאת יום כיפור. אתם תמיד צריכים להתכונן למלחמה, לגרוע מכל. אז יעקב הצלח נמצא עליו, אוקיי. השאלה שלי היא לא על יעקב, השאלה שלי היא על התורה, בסדר. אבל את הטעות הזאת צריך להנציח ולתת לנו את לטעות יחד עם יעקב. אתם מבינים? יש כאן בעיה ספרותית. אני לא מקשה על יעקב שהוא העריך שיש סכנה ושיש איום חמור ופעל בהתאם לתפיסה שלו שקיים איום חמור. לא זה אני שואל. זה למה התורה נתנה לנו להיות מתוחים יחד עם יעקב, לשגות בהערכת המצב יחד איתו, ואחר כך התברר שהוא לא פרח כלום. והתורה הייתה יכולה לפרק את כל המתיחות אם היא הייתה מכניסה נגיד זה 400 איש עמו לתת כבוד ליעקב. אז היא הייתה באמת הופכת את כל התנהגות של יעקב להתנהגות נלעדת קצת. אבל באמת התורה הייתה יכולה לחסוך את כל זה, לא לספר לנו על כל ההכנות. אתם יודעים כמה פעמים במדינת ישראל גייסו מילואים, או כמעט גייסו מילואים, או הייתה כוננות הכי הכי גבוהה בגלל שחששו שהולכת לפרוץ מלחמה. ובסוף הדברה שבאמת הייתה הערכה מוטעת ולא עומדת לפרוץ מלחמה. פעם אחת היה הפוך, כידוע. בגלל הפעם ההפוכה הזאת, אחרי מלחמת יום כיפור, המערכת הביטחונית והממשלתית הייתה בלחץ אדיר. במשך כמה שנים אחרי מלחמת יום כיפור, כל פיפס אצל הערבים גרם פה לגיוס מילואים ולכוננות מאוד גבוהה. אז עכשיו שום היסטוריה לא הולך לכתוב את זה. מה? זה מעניין, מעניין את ההיסטוריון שלא גייסו מילואים ערב יום כיפור. מעניין אותו שכן גייסו מילואים ויצאו אחר כך למלחמה.
אבל כל הפעמים שהייתה כוננות וגייסו קצת מילואים, שבע תקופות מלחמה, והיא לא פרצה בסוף בגלל שזה רק היה טעות והערכה, אלה דברים שכמו שאומרים נברקים לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אז מה מעניין אותי שיעקב חשב שעומדת לקרות מלחמה ושעומדת להיות שואה אם בסוף התברר שלא קרה כלום? למה אתה מספר לי את זה? למה זה חשוב? מה יעקב חשב ממה הוא פחד? יש כאן בעיה מאוד גדולה בסיפור הזה. עכשיו רגע, תנו לי רק לסיים, יש סיפורים כאלה בז'אנר הספרותי של סיפורי מתח מהסגנון של אור הנרי. יש לך סיפורים כאלה שאתה מותחים אותך, מותחים, 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 ובשורה התחתונה הבלון מתפוצץ. זאת אומרת שהכל היה טעות, הסיפור נגמר באיזה פואנטה כזאת שמפרק לך את המתח והופכת אותך לטיפש, שהיית מתוח. אבל זה לא הסיפור, זה א', בגלל שאנחנו לא נמצאים עכשיו אצל סיפורי או הנרי, וב', בגלל שאין כאן פואנטה. המתח מתפוגג לא פה בנקודה האחרונה של הסיפור, המתח מתפוגג לחלוטין פה, והאמת היא שמי שמעיין יותר כבר פה מרגיש שהמתח לא קיים. כל המחצית השנייה לא מסולקת ממד המתח. אז אני שואל, מה בשביל מה מספרים ככה? בשביל מה מפחו לנו את העצבים על פני 21 פסוקים שאחר כך לא קורה מהמתח הזה שום דבר? איזה מין סיפור זה? ברור לי עכשיו למה הסיפור בנוי בהקבלות, בהקבלה הישרה ולא בהקבלה חייאתית. הקבלה חייאתית מתאימה לאיזה אירוע מותח שהמתח בו המסתר, אין כאן לא בעיה ולא פתרון. הבעיה היא בעיה מדומה וממך אין פתרון, אלא רק רוצים להראות באמת שהכל קורה לפי התוכנית. עכשיו באמת זה מצחיק קצת, כי מה כמו שכל קורה לפי התוכנית? למה הוא חוצה את העם? לא נראה שיעקב שוב חרד למה שקרה פה. הוא חוצה את העם כי זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא תרגל. למה הוא דורש שהמנחה תגיע לעשיו? כי הוא כבר מפרד בליבו מהמנחה הזאת והוא לא רוצה לקבל אותה חזרה. אין ערך כזאת. בקיצור, הכל כאן הוא מצוות אנשים מלומדת לזה. כן, עכשיו אני מוכן לשמוע הערות, בבקשה. איזה בזכות המנחה? הוא לא יודע בכלל על המנחה. הוא התחבק והתנשק ובכה.
מה צריך
לי על המנחה? לא, המנחה לא הגיע, הוא לא ידע שזה בשבילו. שואלתי לו, תגיד, מה זה הדבר הזה? לא, זה בשבילך. בשבילי? אני לא צריך את זה. אתה חולק למה שכתוב בתורה. אני רוצה לדעת, עובדות אחרות מה... לא נראה ככה. רק שנייה, מישהו ראה את המכסה? טוב, נשתמש מהמכסה. כן! לא, יש לך נכון. שני פתרונות, כן.
רק שיעבור מושפע, ורק שיעבור מושפע, אז אם הוא נזכר, אם יש עוד שעות...
אוקיי, נו. הוא לא סלח לו, הוא לא התכוון להשמיד אותו, הכל כאן, הוא לא פרח, הוא בכה עד צוואריו, הוא חיבק מנשק לו ובכה. זה לא ש... אם, תגיד, אם, אתה יודע מה, אני אתן לך אלטרנטיבה לסיפור. פוגש את עשיו, עשיו מורה לך ל-400 האיש שלו, תקיפו את מחנה יעקב! 400 איש מקיפים את מחנה יעקב, כן? זה אמצע הסיפור. יעקב משתחווה לפני עשיו ובדמעות של איש, מבקש מצליחתו על כל מה שהוא עשה לו ורוצה להתפרס איתו. עשיו, שרירי פניו נעים בהתלבטות פנימית קשה, ואז הוא מחליט, הוא שולח ליעקב, ומוריד דמעות כמיים ומחבק את יעקב, אוקיי? זה היה שווה, היה שווה להימתח, היה שווה להגיע לפי ולפרק את המתח ולהגיד, יא איזה צדיק זה עשיו. אוקיי, אתה יודע מה, בוא נערוך את הסיפור של התורה מחדש, נכתוב אותו איך שזה, זה כמעט מה שקרה, רק חסר כאן פעד אחד. עשיו לא התכוון, לא היה כאן שום דבר, הכל היה... אה, יש להם תפקיד, את מה רוצה שאחר כך הם ילברו את יעקב בתור משמר כבוד? ברור לחלוטין.
למה יעקב?
יעקב לא רוצה לא את הכבוד ולא את הביטחון שעשיו רוצה להעניק לו, הוא רוצה לנתק מגע מעשיו, זה מה שהוא רוצה.
הוא
אבל מה אתה שואל, מה אתה מכיר? סתם הולך עם 400 איש, סתם ראש גדוד. ראש גדוד. הוא מסתובב עם הגדוד שלו. עכשיו, יעקב רואה בגדוד הזה איום. עומדים להשמיד אותו. סתם הוא רואה שסתם בא כדי להיפגש פגישה אחוותית, מלאה חום. יעקב באמת אני אומר את זה. זה עם את 400 איש הוא מציע ליעקב בתור ליווי. יעקב לא רוצה בחשבון שלו.
אפשר
אולי להיות בסיבור
של סנאמי
התורה מעוניינת שאנחנו נזדהה עם פחדו, עם חרבתו של יעקב לאורך כל המחצית הזאת. ואחר כך בלי להסביר על מה ולמה, מתברר שלא היה מקום לחרדה. זה לא סיפור טוב. אבל אי אפשר להבין את הסיפור הזה, אלא אם כן לוקחים בחשבון את מה שקרה באמצע בציר המרכזי. וכשלוקחים את מה שקרה בציר המרכזי, הפתרון לשאלתנו הוא פשוט. לא טעות הערכה הייתה ליעקב, אלא חל שינוי במצב. איפה חל השינוי במצב הזה? התשובה היא בציר המרכזי. כלומר, השיא של הדרמה הוא לא במפגש עם הסב. השיא של הדרמה הוא במפגש עם האיש. והמפגש עם האיש הוא שחולל שינוי מסיבות, והוא שגרם שהמחצית השנייה, במקום להיות המשך הדרמה, הופכת להיות איזה צל חיוור של ההכנות שהיו בחצי הראשון של הסיפור. כלומר, לא הערכה מוטעת הייתה ליעקב, אלא חל שינוי בנסיבות. אלא שהשינוי בנסיבות לא חל בסיפור על המפגש עם הסב, אלא בסיפור שהוא מחוץ לסיפור המפגש עם הסב, והוא נמצא במרכז. עד כאן זה ברור. היה טוב אם היה לי עוד לוח, אבל כיוון שאין לי, אני מחק את הלוח הזה.
מה?
ברור מצוות אנשים מלומדה. לא מצוות אנשים מלומדה. אני אגיד לך משהו יותר, יש כאן...
זה גם, יש שאלה אחרת. הוא אומר מאוד בצלחה על זה שהוא מבורך את השם שלו, הוא עבר את הירדן עם מחלור וחוזר.
שלום לך, למי מביא מזל פה? בן שבעה? זה באמת כמובן הוא פה לקח מוסרי. הרי זה שהוא היה לשני מחנות, זה לא דבר טוב. זה נורא. אבל בכל דבר רע צריך לראות גם את הנקודה הטובה. והנקודה הטובה זה שתראה לאן הגעתי. עברתי למקליט הירדן, ועכשיו הגעתי להיות כל כך גדול שבשעת סכנה אני צריך, כדי לשמור על קיומי, אני צריך לחצות את המשפחה לשני מחנות. זה לא טוב שאתה צריך לחצות לשני מחנות, אבל זה טוב שיש, בכלל, מה לחצות? מילא, תרחם על שני המחנות האלה. טוב, בסדר, זה לא, לא הבנתי מה רצית.
לא, אז אני לא יודע גם מה הטובה, אני לא מאמין שזה כל מה שהוא רוצה להגיד. זה יותר מדי מרכזי, כל החצייה, שאז הוא משתמש בחצייה הזאת כדבר טוב.
הולך לחצות את זה, ואז הוא חוטא את זה, ואז לפני
זה אומר...
טוב,
תכף, אני נוצא
לחצות.
זה יפה,
תהיה המדע.
כן,
אבל זה הבעיה המרכזית של הסיפור. תראו, קודם כל אנחנו צריכים להוכיח שהציר המרכזי, תשעת הפסוקים, אכן שייכים לסובב אותם. אולי כדעת החדשים, המבקרים, זה סיפור אחר שהוכנס בחזקת היד, לתוך סיפור שאין לו קשר איתו. אז זה דבר ראשון. תהיינו רגע בפסוקים, מה אמרנו? שהפסוקים הם למדגים, למדבק, כתפי כתפי עד, פסוקים כתפי עד למדגים. תשעה פסוקים. אני מבקש להוכיח את הקשר שלהם לסיפור כולו. המילה פנים, לא רק המילה פנים, הרבה יותר מאשר המילה פנים. אבל למה הגעת עד הסוף, לפני כן, מההתחלה? מה?
הציעת השם ישראל שחוזר בסוף הסיפור.
ישראל חוזר בסוף הסיפור. טוב, ישראל, למה אתם הולכים אחר? טוב, עוד. כן. עוד לפני מי, ויאבק איש עמו. מה השורש של זה לפי רש"י? לא, לא, לא. לפי רש"י חבוק. כן, שהנאבקים זה עם זה, מחבקים זה את זה. זה עין וחטא, הם אותיות גרוניות שהן מתחלפות זו בזו. עכשיו, למה אתם קושרים את זה בחצי השני? ויחבקהו. רש"י נדמה לי אפילו מביא את הפסוק ויחבקהו, כדי להסביר מה זה ויאבק. אבל למה זה קשור בחצי הראשון? מישהו אמר כאן. ליבוק, כמובן. זה דריש, נדרש השם יבוק, יבוק ויאבק איש עמו. הלאה, מה עוד? ישראל כבר אמרו, ברכה, המילה ברכה חוזרת פה, איפה היא נמצאת בסיפור? קח נא את ברכתי. למה הוא קורא ברכה? בפעם היחידה, זה בכל הסיפור, למנחה. הוא קורא בפעם היחידה ברכה. ואילו פה יש דיון מי יברך את מי. הלאה, מה עוד? כאן זה דבר שצריך לשים אליו לב, והוא כי ראיתי אלוהים, פסוק למד א', כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. איך זה קשור למחצית הראשונה? מה? הצילני, ודאי, הצילני מה? אבל מיד מי? מיד אחי מיד בשר. פה הוא ניצל מפני אף על פי שהוא ראה אלוהים פנים אל פנים. אז ככה זה קשור, נכון. איך זה קשור עוד למחצית הראשונה? איפה? איזה? החפרה פנם במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. אז תראו, הפסוקים האלה כל כך דומים. ראיתי אלוהים פנים אל פנים, כוונה הפנים שלי זה פנים של אלוהים, ותנצל נפשי. אחפרה פניו במנחה הולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. ובסוף, במחצית השנייה אנחנו מוצאים בדיוק, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. ברור שהפסוקים האלה מדברים, נמצאים בזיקה מאוד אדוקה. ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותנצל נפשי ותרצני. אגב, כאן באמת רש"י מרגיש בדבר הזה בעקבות חז"ל, ואומר, מה רצה יעקב לומר לו, ראיתי פניך כראות פני אלוהים? ראיתי את המלאך שלך. אמר עשיו, לפי הגרסה הנכונה ברש"י, מה, הוא ראה את מלאכי וניצול? ברש"י של במודפס כתוב, ראה מלאך וניצול. אבל ברש"י המקורי היה כתוב, בכתבי יד, ראה מלאכי וניצול? אין אני יכול לעוז. טוב, כן. הכי חשוב מכל הדברים האלה, כל הדברים האלה מוכיחים ללא צפי של ספק שיש קשרים סגנוניים וענייניים בין הציר המרכזי לבין הסובב אותו. אבל הדבר הכי חשוב זה באמת ממד הזמן. מתי מתרחשת המחצית הראשונה של הספר? יש שלוש פעמים ציון של הזמן. מתי? בלילה. איפה שלוש פעמים מוזכר שזה בלילה? רגע, מה קרה לתנוח שלי? כן, תשימו לב. בואו, אני בזדמנות זו אעשה לכם סדר במחצית הזאת. פעם ראשונה כתוב והיה להם שם בלילה, אמרו, איזה פסוק זה? י"ד. זה בא לסכם את איזה חלק של הפעולות של יעקב? הכין את עצמו חצייה, כלומר למלחמה, זה תפילה. בסוף התפילה, והיה להם שם בלילה ההוא. באמצע פסוק י"ד מתחילות פעולות המנחה של יעקב, וכך מנבא בידו מנחה לעשיו אחיו, יבין וכו' וכו' וכו', והוא מצווה את השליחים מה לומר לעשיו, ואז ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה. עכשיו, ברור שהכוונה שהוא לא לן פעמיים במחנה, אלא אותו לילה הוא עושה שני דברים במקביל, וכל דבר מסתיים בזה שהוא לן בעקבותיו. כלומר, הוא היה עסוק במהלך הלילה בשלושה דברים, בעצם זה שניים: בחציית העם ובתפילה ובמנחה. ובסוף כל חלק בא הביטוי שהוא לן בלילה ובמחנה. אבל זה אותה לינה, ואותו לילה, הלילה הוא אותו לילה, המעשים נעשו במקביל זה לזה, ובסופם של שני המעשים יעקב הלך לישון. זה היה שיעור נגמר. עכשיו, עוד פעם כתוב, ויקום בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו במעבר היבוק. כל זה בלילה. המאבק עם האיש, כמובן, למה עושה בלילה הוא עוד עוגב ביבוק? הרי הוא לן בלילה, אז מתי הוא קם? זה היה לילה בלהות.
חצי לילה או יותר הוא עסק בחציית העם בתחילה בשילוח הדורון, ואז הוא עוד לן מכמה שעות נשאר לו ללון אחרי כל הדברים האלה, והוא קם בעוד לילה, כלומר השינה הייתה שינה חטופה, והוא מעביר את משפחתו ואת רכושו במעבר היבוק עוד באותו לילה. מדוע הוא עושה זאת? לא, לא. למה? כדי שהוא לא יתפס על ידי צער שהוא חוצה את היבוק. זה המטרה, זה רגע קריטי. עשיו יגיע בבוקר, ביום. הוא רוצה שעוד בלילה, בבוקר הוא כבר יהיה בשטח פתוח ולא במעבר הנהר, כי זה הדבר הכי, הכי מסוכן להתפס כשהוא עובר את הנהר. אז כל זה קורה בלילה. מה קורה, מתי מתרחשת המחצית הזאת? בבוקר, תוכיחו. בסוף הציון המרכזי כתוב שכשהוא עבר את פניאל, השמש זרחה לו. איפה זה כתוב? יכול להיות שזה יותר מאוחר. אבל זה היה ביום. איפה זה? ויברח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על זה רחוק. יכול להיות שזה קרה יותר מאוחר.
אתה לוקח את ה...
לא, אני לא מוכר, רגע, אני רק רוצה להראות. עכשיו, המאבק עם האיש, המאבק עם האיש מתואר כמי שמחבר את הלילה עם היום. תחילתו של המאבק עוד ועוד לילה, שהוא קם בלילה להעביר את כל מה שיש לו במעבר היבוק, ואז הוא נותר לבדו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. עד מתי נמשך המאבק? עד עלות השחר, שזה סוף הלילה, זה עוד לא יום, עלות השחר זה רחוק מאוד עדיין מהזריחה, מזריחת השמש. כלומר, הלילה מסתיים במאבק עם האיש. אם עלות השחר, כשהוא רואה שהוא לא יכול לו, אז הוא נוגע בכף ירחו, זה גורם לצליעתו או לנקיעתו של הצלע, של צלעו של יעקב, ואז הוא רוצה להשתחרר. אבל הוא כנראה, יעקב חובק אותו, עובק אותו, ואומר לו, לא אשלחך כי אם ברחתני, גם השורש לשלח, או לשלוח, או לשלח יעקב אחים, זה גם מקשר, כן? לא אשלחך כי אם ברחתני, אז הוא שואל אותו, מה שמך יעקב? ואז הוא אומר, לא יעקב יקרא שמך כי אם ישראל יש שמך. כי שרית עם אלוהים ויונשים ותוכן. ואז הוא משחרר אותו, הוא מברך אותו, הוא משחרר אותו, ואז מגיע שלב זריחת השמש בפנואל, שהוא עובר את פנואל. כלומר, הסיר המרכזי הוא המחבר מבחינת מימד הזמן בין סוף הלילה לבין הבוקר. יש לנו כאן סיפור על התרחשות של לילה, סוף הלילה, עלות השחר, זריחת החמה ואירועים שקרו אחר כך במהלך היום. עכשיו, אין צורך לדון על הממד הסמלי של הדברים האלה, שלילה כמובן זה זמן של מצוקה, של סכנה, בוקר זה זמן של גאולה, ובין הלילה לבוקר אנחנו מוצאים את המאבק ואותו מלאך שחז"ל טוענים, וזה פשוטו של מקרא לפי כל הניתוח של המבנה של הסיפור, שהמלאך הזה הוא אכן שרו של עשיו, מלאכו של עשיו. אין, אני לא מכיר עוד מקום שהתורה מספרת על דבר בשני ממדים, בממד הריאלי ובממד ה... איך נקרא לו? הטרנסצנדנטלי, המיסטי, שבעצם המאבק עם עשיו הוכרע לא בשטח אלא במעבר היבוק, במאבק מדהים, במסתורי, מאבק עם כוח רוחני מלאך. שם הוכרע הספק לאן, לאן פניו של עשיו, מה הולך לעשות עשיו. ציר מתח הוא בסוג המשמש כציר מרכזי של הציר המרכזי, לכן אנחנו יכולים לקרוא לו ציר הצירים אשר לסיפורנו, והוא הפסוק שאומר, אמרנו שהציר המרכזי יש תשעה פסוקים, אז איזה פסוק זה? הפסוק החמישי, והוא לא יאמר את שמך יעקב כי עם ישראל יש שמך כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אותו עשיו שכינה את יעקב בבוז, אחי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח ואתה לקח את ברכתי, עכשיו המלאך המגלם אותו מודה שלא יעקב אתה אלא ישראל אתה. שרית עם אלוהים, הכוונה עם מי? עם המלאך עצמו ועם אנשים עם מי? עם עשיו 400 איש אשר עמו. כלומר, המלאך מודיע לו שהוא מכיר בניצחונו, מכיר בעליונותו, מכיר ביושרו של יעקב,
שהוא ישראל, זה ממילא עכשיו כמו שהוא ישראל עם המלאך, הוא ישראל גם עם אנשים, כלומר נסר ואנשיו. כאן הוכרע, בציר המרכזי הוכרע הסיפור. המאבק הגיע להכרעה כאן. כל המתח שהתסגר במחצית הראשונה, לאן הוא מתנקז באמת? אל המאבק עם המלאך. המאבק הזה שנראה כאיזה, בהתחלה כאיזה אפיזודה מקרית, זה שודד בא וניסה להתנפל על יעקב, הופך להיות תוך כדי הציר המרכזי, לדבר עליון, לדבר רוחני, לדבר שבאמת ללא ספק מדובר פה במפגש עם מלאך, ואז מתברר שהמאבק בין יעקב לעשיו איננו מאבק בין שני אחים, שאיזה ריב ישן מעיב על היחסים ביניהם בגלל איזה דבר שקרה לפני 20 שנה. אז מתברר גם שלא על אינטרסים יש פה מאבק. יש פה מאבק שהוא מאבק רוחני אידאי, ושהכרעתו צריכה להיות במישור מאוד גבוה. ועשיו, או הכוח הרוחני שמגלם אותו, מודה ליעקב שהוא הבן הנבחר, שהוא האח הנבחר, ושהוא בעל השררה, והוא בעל השלטון, והוא בעל הברכות. ואז אפשר להתראות, ברגע שהושג הניצחון, ברגע שזרחה לו השמש והגאולה באה, הגאולה ממה? הגאולה מהמאבק קודם כל עם האיש, אבל זה גם הגאולה מהסכנה של המחצית הראשונה. אז פותחת המחצית השנייה, שזה כבר בשעת הבוקר, בשעת היום, והכל בהיר והכל צלול, ועשיו עם 400 איש עמו, בין אם הוא מבין מה קרה לו, בין אם הוא לא מבין מה קרה לו, מה שקרה לו קרה פה בציר המרכזי. לא קרה פה שבמפגש התחולל איזה שינוי. השינוי התחולל שם, שיעקב רואה את עשיו 400 איש עמו, ליבו שקט, כי הוא יודע שאלה אינם מסוכנים. זה באמת בליון שיצא ממנו האוויר. ואותו דבר הוא חוצה, אתם שומעים, אז למה הוא חוצה את הילדים? אז אני אגיד לכם למה, ועוד יותר אחר כך במפגש. תראו המפגש, שהוא צפוי, על רקע מה? הוא צפוי שזה יהיה המפגש. שהמפגש יהיה חם, אנושי, ושעשיו יכיר ביעקב כאחי, וידבר אליו בנימוס. מכוח מה זה צפוי שכך יקרה את זה הדבר? מכוח, לא יקרה שמך יעקב, כי עם ישראל יש מלך כספרית העניינים על אנשים ותוכל. יעקב לעומת זאת משתחווה וקורא לו אדוני ולעצמו קורא עבדך. כל המפגש הזה, נכון? למה? התשובה היא, כי אסור להתנהג באופן ריאלי על סמך משהו מיסטי שקרה. זאת התשובה של הסיפור, אני לא צוחק, זה אחד הלקחים של הסיפור. יעקב יודע שהוא ניצח, אבל הניצחון שלו היה במישור עליון, במישור רוחני. במישור הריאל-פוליטי הוא משתחווה, וכאילו לא קרה כלום. למרות שאין כבר חרדה, אין פחד, יש ביטחון בלב, ועשיו הוא לא אריה שואג, אלא פודל שמנסנת בזנב שלו. למרות זאת, כלפי המציאות הריאלית, יעקב חסר כל כוח, ועשיו בא עם 400 איש. אז יעקב לא סומך אפילו לא על המאבק שהוא ניהל בציר המרכזי. הוא ממשיך להתנהג כמו קודם, אבל בלי מה? בלי הפחד והחרדה שאפיינו אותו במחצית הראשונה.
איך עשיו מהמיסטיקה מקבל המגלות
לאנליה? איך עשיו?
איך עשיו מקבל ספר מהמלאך?
אני לא יודע, או בפלאפון, או דיברנו פעם שמלאכים יש להם פלאפון. או, אני לא יודע. זה בכלל, אני לא חושב שאני צריך לענות לך על הדבר הזה. אבל זה לא סיפור של טעות בהערכה, זה סיפור של שינוי במציאות. באמת התחולל, מהמחצית הראשונה למחצית השנייה התחולל שינוי כביר במציאות. השאלה איך הוא התחולל? על ידי המלאך. איך זה בא לידי ביטוי אצל עשיו? אני לא יודע. הוא לא, הוא כאן לא בא להילחם. אתה אמרת שהוא בא להילחם. אני בא לחלוק
עליך.
במחצית א', אני לא יודע אם הוא בא להילחם, אבל הוא בא ללא ספק עם אופציה אלימה. מה קרה לאריה? מה? הוציאו ממנו את האוויר, אני יודע מה. אני לא... אני אומר רק על שאלה אחרת. באיזה רגע עשיו שינה את כוונותיו? התשובה היא בעלות השחר. בין עלות השחר לבריחה, שם נשתנו כוונותיו. נשתנו כוונותיו, מה, חל אצלו מהפך פסיכולוגי, מהפך... אני לא אחראי על התשובה. אני רק אומר, שם השינוי. ועשיו שלאחר המאבק עם המלאך, הוא עשיו לא מסוכן יותר. הוא עשיו אנושי. רק שנייה. התחלות זה מחשון בין הידיים. הוא עשיו לא מסוכן. אני אומר לכם, המדרש הזה של חז"ל הוא עומק פשוטו של מקרא לפי הניתוח הספרותי המבני של הסיפור. הניתוח הזה מאיר עיניים פשוט. מבאר איך המדרש של חז"ל הוא באמת ההסבר היחיד שאפשר לתת פה לסיפור הזה.
וגם כמובן מראה, פותר בעיות ספרותיות חמורות מאוד. למה כל המחצית הזאת באה בהקבלה של מימוש תוכנית קיימת? אמרתי לכם למה, כל העניין עם המנחה. טוב, יעקב אומר, אני מבחינה ריאלית ממשיך להתנהג כאילו את סבו השליט וזה, כי זה ריאל פוליטיקה. אף פי שמבחינה רוחנית, כמו שאמרתי, יצא אוויר מהסיפור עם המאבק. יש עוד הרבה להעמיק, אני מרגישה, זה סיפור עמוק מאוד.